אנחנו דיברנו על, על השיטה, אם אני זוכר. רוני רוני, השיטה התנפי ברוב הדרך, המחושקת דרכני זהב, מפוארה בעדי ארמון. תודה רבה. אז מה זה השיטה? השיטה זה הארון. הרי מה שהפרות מחזירות זה הארון בלי לוחות הברית. זה הארון בלי לב, זה הארון ריק. אם התורה חוזרת לעם ישראל, אז זה מאוד מרשים, זה מאוד מיוחד. שהתורה צריכה את ישראל, אבל אם זה רק קופסה, אז מה האירוע הדרמטי? אז רבי יצחק נפחא, רבי יוחנן נפחא, רבי יצחק נפחא, מלמד אותנו מה המשמעות של זה שהקופסה חוזרת. רוני רוני השיטה, מי ששר פה זה לא רק הפרות, זה גם הפרות שרות לעצים. הארון מצוי מעצים. אז דיברנו, אני חושב בהרחבה פעם קודם, זה שהארון לא עשוי מעצים, הוא עשוי מזהב. הוא שוקל טונות של זהב, הוא עולה מאות מיליוני שקלים. וקופסת העץ שבפנים היא אירוע מאוד שולי, חסר חשיבות. אז למה התורה כותבת את זה באופן שיבלבל אותם? למה התורה שבכתב כותבת שעשית ארון התשיטים וציפית אותו זהב תורן בית ומחוז? שבאמת, כמו שחזה הסבירו, זה לא ככה. אין אף המחלוקת בין תורה שבכתב תורה שבעל פה. רק התורה שבכתב רוצה להפגיש אותם עם האידיאל, והתורה שבעל פה רוצה להפגיש אותם עם התכלס. אז מה שחשוב באמת, כך אומר רבי יצחק נפחא, כך אומרת התורה. מה שחשוב זה העצי שיטים. והזהב תפל לארון עצי שיטים. כמה זהב? טונות. כמה הוא עולה? מאות מיליון. וזה תפל, זה לא חשוב. כמו שיש חדר, אני רוצה לקשט אותו. אז אני תולה בו תמונה. מה שחשוב זה החדר. התמונה רק מקשטת את החדר. אם אני רוצה שהחדר הזה יהיה חגיגי, אז אני תולה בו דברים שיראו שהחדר הזה חגיגי. אבל לא בגלל הדברים הוא חגיגי. החדר הוא חגיגי, ולכן... זה מביא לידי ביטוי. אז הזהב הזה רק מראה לנו, רק מסביר לנו, למי שלא מבין, היא מחושקת ברקמי זהב, זה מקשט אותה הזהב, אבל זה לא מה שחשוב, נכון? אם יש משהו לא חשוב שמקושט בזהב, אז איך קוראים לזה? קוראים לזה נזם זהב ואף חזור. שי פעם שרת. אז פה זה משהו מדהים, הקופסה הזאת. למה היא כל כך מדהימה? למה היא כל כך חשובה? למה כל כך חשוב שהקופסה הזאת, תחזור לעם ישראל. העיקר שלוחות הברית אצלנו, מה זה חשוב? אז דיברנו על זה שלשיטה יש שתי משמעויות. משמעות אחת זה עצי שיטים, משמעות אחת שיטה זה עיקרון, נכון? דרך, עיקרון, רעיון מרכזי שבא לידי ביטוי בהרבה פרטים. דיברנו על זה שבקלף צריך לחרות את השיטים קודם כל. ומה זה אומר? זה אומר שלפני שיש אות ועוד אות ועוד אות יש עיקרון. בואו... נדבר על זה דרך הגמרא שמסיימת מסכת מגילה. היא אומרת ככה, ואמר רבי לוי, אמר רבי פרנח. כך קראו לו פרנח. אמר רבי לוי, אמר רבי פרנח, האוחז בספר תורה עירום נקבר עירום. כך הגמרא אומרת. יש לה כמה שלבים, נעבור על כולם. האוחז בספר תורה עירום נקבר עירום. אומרת הגמרא, עירום, אין דבר כזה, כי בוא דמד, זה אחד הדברים החשובים, נכון? אפילו של פושעים, מה, יקברו אותו בלי תכריכים, יבזו אותו? אז הגמרא אומרת, עירום בלא מצוות. מי שנוגע בספר תורה עירום, אין לו מצוות, כל המצוות שהולכו לפח. והגמרא אומרת, מה, בגלל שהוא נגע פעם כל המצוות הולכות? ואז הגמרא אומרת, בסוף למסקנה, בלא אותה מצווה. מה זה בלא אותה מצווה? אומר שם תוספות, שאם הגבעתי את ספר תורה עירום, כאילו לא הגבעתי. ואם נגעתי, ואם למדתי תורה, כאילו למדתי. מה זה עירום? עירום פרשנים אומרים, שאני נוגע בקלף של הספר, בסדר? שהספר עירום. אנחנו מאוד מאוד משתדלים לא לגעת, זה לא קלף. בקלף של הספר, לפעמים זה מתעקם, לפעמים זה נמתח, לפעמים זה מדלדל, אז מה עושים? יש מטפחת. כזאת יפה ממשי או טלית, ואני לוקח את המטפחת, דרך זה אני נוגע בקלף. אז מי שנוגע בקלף בידיים שלו, כאילו הספר עירום, אז הוא נקבר עירום בלא אותה מצווה. הכוונה, אם הוא למד תורה, הוא לא למד תורה. למה הוא לא למד תורה? למד תורה, מה הבעיה? מה הבעיה לגעת בספר עירום? נוגעים בקלף, מה קרה? מה החשיבות של הקלף? החשיבות של הקלף שיש אותיות. אני לא יכול לשים את האותיות באוויר, אני צריך איזה מקום לשים את האותיות. לוקח אור של פרה ושם עליהם בתור משטח. את האותיות, מה כל כך קריטי לפי דעת רבי לוי, שאני לא אגע באור הזה? אז אנחנו מנסים להבין את השיטה הזאת, בדיוק השיטה של של הפרות האלה. מה קיבלנו? כשקיבלנו תורה, מה קיבלנו? זה תמיד חוזר השאלה הזאת. במעמד הר סיני קיבלנו תורה. קיבלנו הרבה דברים, אבל השאלה מה העקרוני, מה מהותי? מה זה תורה הזאת השאלה? נכון, לתורה יש מצוות, ולתורה יש פרשות, לתורה יש ספר. אבל זה עוד לא תורה, נכון? כמו שלך יש עיניים, יש לך ידיים, את לא העיניים שלך, את לא הידיים שלך. יש לך אף, לך יש אף. משהו יותר, יש אנשים באמת חושבים שהם לא יותר מאשר סך האיברים שלהם. ככה הם רואים את עצמם. אבל אנחנו עוד שאמונה יודעים שאנחנו מתחילים הרבה לפני שנולדנו. אנחנו מתחילים ברעיון, בנשמה, במהות. והמהות הזאת מתגשמת בגוף. אז גם לתורה, לתורה יש ספר, אבל הספר זה לא התורה. זה הספר של התורה. מה קיבלנו? אתם זוכרות כל מיני, זה פרשת שבוע. קראנו בשבת את מעמד הר סיני. אז מה קיבלנו במעמד הר סיני? את ספר התורה לא קיבלנו מעמד הר סיני. נכון? איך אתם יודעות? כתוב בספר התורה הרבה דברים שעוד לא קרו. כתוב על חטא המרגלים, וכתוב שמשה התחנן ולא יתנו לו. את ספר התורה קיבלנו סגור ושלם בזין אדר, כמה דקות לפני שמשה רבינו עלה למרום. אז עוד לא קיבלנו את ספר התורה. את המצוות, 613 המצוות, גם לא קיבלנו מעמד הר סיני. כמה מצוות קיבלנו מעמד הר סיני? 10 דיברות. קיבלנו 10 מתוך 613. אז לא את הספר ולא את המצוות. אז מה כן קיבלנו? קיבלנו את התורה. מה זה תורה? לא יודע מה זה תורה. בטח לא יודע להסביר. כתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. אז מה זה אנוכי? הגמרא אומרת, זה ראשי תיבות. אחות, אנה נפשי כתבית יעדית. בעברית אלוקים אומר, אני את עצמי כותב ונותן. התורה זה מין ספר כזה שאלוקים כותב את עצמו לתוך הספר. הוא לא כותב את המצוות שלו, והוא לא כותב את הפרשות שלו, ולא את הפסוקים שלו, הוא כותב את עצמו מתוך הספר, מספר פלא כזה. אז מה קיבלנו מעמד הר סיני? את התורה, מה הכוונה קיבלנו תורה? קיבלנו את אלוקים. אני לא מבין מה אני אומר, אבל אני מאמין במה שאני אומר. קיבלנו את אלוקים, קיבלנו את אלוקים כמו שדבר שעברנו שינוי דרמטי. אנחנו לא אותם אנשים. נהיה לנו לב חדש. אנחנו יכולים לחיות את האינסוף. נשארנו בני אדם, בטח. נשארנו בני אדם לגמרי. ובתור בני אדם יש לנו את כל המאפיינים של בני אדם. אבל קיבלנו את התורה. למדנו פעם את המדרש על העירוני שנשא בת מלך. אז זה בדיוק זה. וזה בדיוק זה, המדרש מבטא בצורה הכי שלמה. עשה. מה קיבלנו? אנחנו נשארנו אנחנו וקיבלנו את האינסוף. איך זה יכול להיות? זה באמת חידה. באמת חידה. וקשה מאוד להאמין בזה. הרבה יותר קל להאמין שקיבלנו את המצוות. מצוות, אני נשאר אני. אני בן אדם. מה זה בן אדם? שאלו את פרויד מה זה בן אדם. אבל הבן אדם הזה יעשה את המצוות. למרות שהוא חייתי, ולמרות שהוא יצרי, ולמרות שהוא מופרע, ולמרות שהוא פראי. אבל הוא גיבור. נהיה גיבורים ונעשה מה שאלוקים רוצה. זאת אומרת שאנחנו לא תורה. זה הבנה הזאת, נכון? אבל אנחנו נתכופף אל התורה. או קיבלנו ספר שאנחנו צריכים ללמוד, אז נלמד את התורה. נלמד אותה הרבה. נמסור את הנפש על התורה, ונשקיע בתורה, ונתעמד עם התורה. אבל אנחנו לא תורה, אתם מבינות? כל הבתים האלה, בבתים שדורשים הרבה מאוד כוח רצון, והרבה מאוד מסירות והקרבה, ובסופו של דבר יש חוסר אמון בבתים האלה שאנחנו תורה. כי אדם כן מסתכל בעצמו ממה אני תורה. אני תרנגולוד או מה אני תורה. אז קשה להאמין. אז אם אנחנו מקבלים איזה חפץ, חפץ מאוד קדוש, איזה טקסט מאוד מאוד קדוש, אז כל הכבוד לך שאת מוחקת את עצמך, ועסוקה בפקודות או בפסוקים הקדושים, אבל את מוחקת את עצמך. וזה בדיוק מה שחנה לימדה אותנו שלא נכון לעשות, נכון? אנחנו תלמידים של חנה פה בפרק הזה. חנה לימדה אותנו שאנחנו לא רק מקיימים את המצוות ולא רק קוראים, אנחנו זה התורה. זה מילים בלתי נתפסות. אז מה? אבל זה האמת, זה האמת. מי שמטורף, מי שיש לו שגעון גדלות, יכול להסתדר פה במילים האלה. וזה נכון, ישראל ואורייתא חדם. איפה כתוב ישראל ואורייתא חדם? חדם זה בארמית, הכוונה עם דבר אחד. איפה כתוב שם דבר אחד? זה כתוב בסוהר, זה לא כתוב בגמרא. למה? כי בגמרא כתוב רק דברים שאפשר להבין. בזוהר כתובים גם דברים סודיים, דברים שאי אפשר להבין. אז לא מבינים, אבל זה נכון. זה נכון. שאנחנו תורה, אנחנו לא תמיד מרגישים ככה, ולא תמיד פועלים ככה, ולא תמיד מבינים ככה. נכון, זה קשה. זה חטא העגל, זה הפער בין מי שאנחנו לבין מה אנחנו קולטים. אבל כשהפרות מחזירות את הארון, מה התפקיד של הארון? מה התפקיד של הארון? אמרנו שיש משהו מאוד מוזר. כל הארון הזה משהו מאוד מוזר. היה, אם היו משווים פה ועדה של כמה בנות, שהוא שואלות מה כדאי, אתם אחראיות מה כדאי לעשות בעשרת הדיברות. משימה. אתם קבוצת משימה. את חלק מוועדה ממשלתית שקובעת איך מטפלים בעשרת הדיברות. מה הייתם עושות? מכם אני הייתי עושה. הייתי בונה מן אקווריום מזכוכית משוריינת מאוד מאוד מאוד. שאפילו RPG לא חוזר אותה. הייתי בונה איזה מקום מפואר, מפואר, מפואר. בונה חדר מאוד ממוגן מיחידת עילית ששומרת על איכות הגוף. ופעם משנה הייתי אומר לכל אחד מעם ישראל לבוא ולהיפגש עם זה. פעם בשנה, פעם בחיים. אתם יודעות שבספרייה הלאומית, באוניברסיטה העברית, יש את כתב היד של הרמב״ם. ושני תורה לרמב״ם עם חתימה שלו. הוא כתב את זה כתב ידו. אני מה זה מציע לכם פעם בחיים איך לראות את זה? וגם כן, שמור, אל תתכנו לשדוד את זה, זה לא יצליח. אבל זה שמור מאוד. פעם בחיים להיפגש עם... טוב, אנחנו לא מדברים על כתב יד של הרמב״ם, אנחנו מדברים על כתב יד של אלוקים. זה דבר מופלא, זה דבר בלי נתפס, זה דבר אדיר, זה מכת קודש מטורפת כזאת. פעם בחיים, אתם יודעים מה, לפני הבת מצווה, לפני החתונה. לבוא ולראות את עשרת הדיברות, לוחות הברית, את מה שמשה רבנו הוריד מהר סיני. במקום זה, מה אלוקים? אלוקים לא מינה אתכם לוועדה מכילה. במקום זה אלוקים יצר ועדה שרק הוא חבר בה. ומה הוא אמר? הוא אמר לקחת את לוחות הברית, להכניס אותם לתוך קופסה מעץ, לשים אותה בקודש קודשים, ואף אחד בחיים זוכרות לא רואה אותם. מיום שמשה רבנו הכניס אותם לתוך קופסה, עד שאול חטף את הלוחות, עד היום, לא רואים, זוכרות שאפילו הכהן הגדול ביום כיפורים לא רואה את הלוחות. הוא נכנס לקודש קודשים, הוא רואה את הקופסה הזאת, הלוחות הוא לא רואה. למה? למה לא רואים את הלוחות? זו אותה שאלה, למה אסור לגעת בקלף של ספר תורה? למה אסור לגעת בקלף של ספר תורה? ומי שנוגע בקלף, הוא למד תורה, החזיק את התורה, ולמד. זה לא עונש, זה התוצאה. לא למד את התורה. למה? אני חושב בעזרת השם, שהרעיון הוא שבתורה אי אפשר לגעת. אי אפשר לגעת בזה. ככל שדבר יותר גשמי, ככה יותר אפשר לגעת בו. ככל שדבר יותר רוחני, ככה יותר קשה לגעת בו. אני למשל אנסה לגעת בזה, ביד ימין. יש בינינו פער של 30 סנטימטרים, נכון? אני משקיע ולאט לאט מתקרב, מתקרב. הנה, נגעתי. אם אני לחץ חזק, חזק. ליצור מפגש בין שני דברים גשמיים, זה משהו חומרי, נכון? הנה, אני רוצה להתקרב לשולחן, התקרבתי לשולחן. אם אני רוצה להתקרב לדברים יותר עמוקים, יותר מופשטים, זה כבר לא עוזר, נכון? מי הכי קרובה אלייך? את כבר לא מסתכלת בגיאוגרפי, נכון? את מי יושבת הכי פחות סנטימטרים לידי והיא קרובה שלי, לא? יכול להיות שמי הכי קרובה אלייך רחוקה ממך קילומטרים רבים. היא הכי קרובה אלייך. קרבה בין אנשים, השאלה הפיזית היא משנית לחלוטין, זה לא חשוב, ממש לא חשוב. יכולה ללכת לחתונה לפגוש איזה מישהי שלא ראית שנתיים ונותנת לך כזה חיבוק. בסדר, נותן חיבוק. זה לא אומר שהיא חושבת עליך כל הזמן, נכון? היא לא רואה עם הטלפון, היא לא שאלה מה נשמע, היא לא באה לעזור, היא לא באה לתת. בסדר, זה חיבוק. זה לא כל כך מרשים, לפעמים זה כן, לפעמים זה לא. קרבה פיזית בין דברים שאנחנו לא רוצים להתמקד בצד הפיזי שלהם, אנחנו רוצים להתמקד בצדים הפנימיים שלהם, היא פחות מרשימה אותם. ככל שהדבר הוא יותר עולם רוחני, נפשי, פנימי, אנחנו מבינים שהשאלה הפיזית היא שאלה משנית, כמו בית המקדש, כמו הר הבית. הר הבית הוא מקום שאנחנו מאוד מאוד רוצים להיות בו, מאוד משתוקקים, מאוד מתגעגעים. השאלה היא מי שעולה על הר הבית, הוא באמת עולה על הר הבית. איך ישעיהו הנביא אומר, מי ביקש זאת מידכם? רמוס חצריי. למה ישעיהו הנביא מעליב? למה זה לרמוס חצריי? כי מי שעולה להר הבית הוא לא תמיד נפגש עם הר הבית, הוא רק דורך על הר הבית. ולדרוך על הר הבית זה לא נקרא לעלות להר הבית. אתם יודעות שמצאו מגילה, שמעתם מצאו מגילה עתיקה מאוד של אלפי שנים, שכתוב שם הוראות כניסה להר הבית. מגילה כזאת, כתוב שם ככה, הכותרת היא כזאת. מי יעלה להר השם ומי יקום קוקד שם. זה הכותרת. איזה הוראות הם, נקי כפיים. ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למדמה. ישא ברכה מאת השם צדקה ולא ישוש דור דרושם, כשפן יעקב סלע. קודם כל צריך להבין מה כתוב שם. להיות נקי כפיים, להיות בר לבב, זה קצת קשה. ואם מישהו עולה להר השם וקם במקום קודשו, בלי שהוא נקי כפיים, בלי בר לבב, וזה רק הוא ואלוקים יודעים, אז הוא לא עלה להר השם. כי הר השם הוא משהו מופלא, הוא פיזי והוא לא פיזי. יש הרבה מוסלמים שעולים להר הבית, הם לא עולים להר הבית. הם לא, הם נוגעים, אז מה הם נוגעים? כמו מי שנוגע בי, בלי שהוא אוהב אותי. כמו שמחבק אותי, בלי שהוא אוהב אותי. אז מה זה החיבוק הזה? כתוב בפסוק, נעתרות נשיקות שונא. נעתרות זה מעיקות, מציקות. אם מישהו שונא והוא משחק אותה חבר שלי, ומחבק אותי, משהו מציק לי. משהו פה מרגיש לי לטוב. זה לא קרבה. קרבה פיזית היא צריכה להיות קרבה, ביטוי לקרבה פנימית. יש רעיונות שאת קרובה אליהם, יש תנועות רוחניות שאת מרגישה שייכת אליהם. מה זה קשור לפיזי? כן, בסוף זה יהיה ביטוי. אז יש כל מיני מדרגות, כל מיני מדרגות. אז מי שנוגע בספר תורה עירום, אתם יודעות שבשמחת תורה בנים רוקדים ספרי תורה, ובנות? זה לא פייר, נכון? למה בנות רוקדות בלי ספרי תורה? לא יודע, יש בעיה שבנות רוקדים ספרי תורה באמת. אבל בא מישהו לוקח את ספר התורה, מחבק אותו חזק, 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 ומה? בכלל, שטויות. איך מתקרבים לתורה? לא בחיבוקים, אלא בנשיקות. איך מתקרבים אל התורה? כמו שמתקרבים אלייך, לא בחיבוקים, אלא בנשיקות. איך מתקרבים לתורה? מתמסרים אליה, מאמינים בה, מתגייסים אליה, מקשיבים אליה. אם מישהו שם פס ואחרי זה הוא בא ומחבק, בסדר. אם מישהו נוגע בתורה, אומר רבי לוי שם שמרד פרנח, אז הוא לא מבין מה זה תורה, נכון? יש מדרגות, יש דברים שהם רק גשמיים. צריך ככה נוגעים בהם. יש דברים שהם שילוב של כל מיני מדרגות. ויש תורה. תמדות שבכל הדורות היו גדולי ישראל, ש... רצו לשמח, רב שמואל סלנט, היה אחד מגדולי ישראל, בא להיות הרב בירושלים, רצו לשמח אותו, נתנו לו דירה שממנה רואים את הר הבית. דירה מיוחדת ברובע היהודי שממנה הר הבית. אחרי 3 ימים אשתו אומרת, מה עשיתם? מרגע שהוא ראה את הר הבית הוא כל היום בוכה. תעיפו אותנו לדירה אחרת. זאת אומרת שהרב צבי יהודה לא היה מכניס את הידיים שלו לסדקים שבכותל. איפה שמחביאים את הפתקאות האלה? הוא לא היה מכניס את זה. למה? כי הוא חשש שם קדושת המקדש חלה גם על כל עובי האבנים. יש שיטת הרדב"ז שמותר להתקרב, שאפילו בכותל המערבי אסור להיות. יש גדולי ישראל שלא נכנסים לכותל המערבי, הם עומדים במדרגות הרחוקות שם מול הכותל. זה לא בגלל שהם לא אהבו את המקדש. חלק גדול מההלכות של בית המקדש, כמעט כל הזמן, זה איך לא נכנסים. יש המון 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 הלכות טומאה וטהרה, איך הזערה מנחלל את הקודש. זה עבירות קשות מאוד, חמורות מאוד. אז מה, אנחנו בוודאי שואפים, משתוקקים לעלות להר הבית. לעלות להר הבית זה שינוי פנימי אדיר, שעם ישראל כולו צריך לעשות אותו לפני הרבה שנים, שעוד לא היו מאומות בהר הבית. אז עשיתי לי, שוטטתי בירושלים בשער שלשלת, והגעתי לאחד הפתחים של הר הבית. הסתכלתי שם. אז חבר'ה מהוואקף הגיעו, שאלו אותי מה אני רוצה, אמרתי, לא נכנס, אני רק מסתכל. ואז נראה לנו איזו שיחה על דברים, לא יודע, על מעלה ועל דה. ואחרי השיחה, אז האחראי על הרב אמר לי, אתה יכול להיכנס. אמרתי לו, אני לא נכנס. אז הוא אומר, תשמע, אני אחראי על וואף, אתה יכול להיכנס. צחקתי, אמרתי, אני לא נכנס. הוא אומר, לא יעשו לך שום דבר. אמרתי, אני לא נכנס. שתק, ואז אמר לי, אני יודע למה אתה לא נכנס. אמרתי, למה אני לא נכנס? הוא אומר, אתה מחכה שאלוקים יכניס אותך, יבוא איתך ביחד לפה. אז אם חמור וואקף יודע את זה, אז גם לי מותר לדעת את זה. הוא לא למד דורות הקודש, הוא מצליח להבין שלדרוך על בית המקדש זה לא, זה לא. כמו לדרוך עלייך. מי שדורך עלייך אפילו מייחס, הוא לא מתקרב אלייך. הוא לא נוגע בך. אז האוכל ספר תורה ירום, בתורה אי אפשר לגעת. אי אפשר לגעת. למה אי אפשר לגעת? כי קיבלת משהו שאי אפשר לגעת בו. למה קיבלת משהו שאי אפשר לגעת בו? זה לא מאכזב, זו הבשורה הכי גדולה שבעולם. כי קיבלת לב, קיבלת לב. ולב אי אפשר לגעת, אבל לא בגלל שיש בעיה, בגלל שזה המפגש הכי גדול. כי כל מפגש הוא פיזי, כל מפגש מצמצם. כשזה מפגש נשמה, אז בכוונה לקחו את לוחות הברית והכניסו לארון, ואמרו את הארון הזה, אף אחד לא יראה למה, כי כשאת רואה, את לא באמת רואה. את לא באמת רואה. כשאת רואה, יש לך איזו תמונה, נכון? אנחנו רואים אחד את השני, אנחנו חושבים כל מיני דברים אחד על השני. שזה נכון, אבל זה חיצוני. וגם אם נעמיק זה נכון, זה עדיין חיצוני. בעומק של העומק, שאלה מה המפגש, מה הקשר? בעומק של הקשר יש, איך כתוב בפרשת שבוע, משה ניגש אל הערפל, כי שם האלוהים. זה ערפל, אבל זה לא מטושטש, זה לא מאופס. ואם יש מישהו, זה הייתה הבעיה של הדור של לי, אתם זוכרות. הם היו מאוד צדיקים, מאוד הקפידו, מאוד זלזלו, ולא האמינו, ואלוקים האמינו בתורה, הם לא היו בעצמם. אז אם לא מאמינים בעצמם, אז חושבים שאפשר לדעת. אם לא מאמינים שאני תורה, זה ממש קשה להאמין שאני תורה. אם מישהו מבין שיש לו יצרים, ויש לו תסבוכים, ויש לו סטויות, ויש לו שריטות שהוא סוחב איתו מהעבר, אז מה אני תורה? מה אני תורה? כן. מין טירוף כזה, להאמין שאנחנו תורה. מין טירוף כזה, להאמין שיש בנו גודל אינסופי. עם ישראל זקוק למנהיגים שיעשו רק דבר אחד, שיאמינו בו. עוד בן גוריון לא היה בדיוק הקאפ אופטי שלי, כנראה גם לא שלכם. הוא היה אדם עם הרבה בעיות, הוא אדם עם הרבה סיבוכים, אבל האמון שלו היה בעם ישראל בכלל. וכשעמדו פה שבעה צבאות ערב, והיישוב היהודי היה 600,000 אנשים, כולה. חלש, מוכה, פליט שואה, אז הוא הכריז מלחמה, הוא הכריז על הקמת המדינה, וידע שתהיה מלחמה. הוא האמין שהדור הזה גדול. גם אז אמרו דור הטיק טוק, ודור הוואטסאפ, ודור... זה אמרו דור הוואטסאפ. בן גוריון ידע מי זה העם הזה, בן גוריון אמר העם הזה מוכן להילחם. נראו 6,000 אנשים במלחמת השחרור. 6,000 זה אחוז אחד, מטורף. כאילו היום חס וחלילה שלום, אני לא אגיד מה כאילו היום. הוא יצא לקרב והעם ישראל גיבה אותו. כי עם ישראל הוא ענה, כי עם ישראל גדול, הוא מחפש מישהו שיאמין בו, תספר לו את זה. אז לצערנו, מי שמאמין, שאר המנהיגים, זה קשה, קל לדבר. הם כן יבואו למינו, הם לא יבואו למינו. אז ראינו מה קורה כשהעם הזה לא צריך, כשהוא קורה משהו, אז הוא לא צריך שיאמינו בו. פורץ לבד, וכל המבטים הקטנים האלה הם חסרי משמעות. אז למה יש ארון? ארון עצי שיטה להסביר לנו שהתורה לא מתחילה. למה חורטים על הקלף? כי התורה זה לא עוד עוד. אם לא הייתה חריטה, אז התורה הייתה עוד עוד ועוד עוד ועוד עוד ועוד עוד. הייתי אוסף את כל התורה, את כל אותיות זה התורה, לא נכון. התורה היא נשמה, התורה היא מהות. אז קודם כל יש את העיקרון, את השיטה. על גבי השיטה, מה? זורחות אותיות. מופיעות אותיות. קודם כל חורצים את השורה, השיטה. ויש עיקרון, התורה זה לא ערימה של כל מיני פסוקים וכל מיני מצוות וכל מיני פקודות וכל מיני פרשות שאלוקים החליט. התורה זה את. התורה זה אלוקים שלי תורה. איך זה מתממש בצורה של ספר? בצורה הזאת. אבל זה לא מתחיל בספר, זה רק נגמר בספר. זה מילים שאני יכול להגיד אותן. מה זה עוזר שאני אומר אותן? לא הרבה, אבל זה עוזר קצת. כשעולים לספר התורה, מי שעולים לברך, אז נהגו לנשק. ככה את לא ביד, אסור לגן ביד. ככה ציצית אותה. מטפחת ונשק בספר התורה. בספרים של המקובלים כתוב לא לנשק את האותיות, לנשק את הקלף. כי הקלף הוא... כשאת מנשקת אות, את מנשקת אות אחת מהתורה. כשאת מנשקת את הקלף, אז את מנשקת את כל התורה. כל התורה, זה האור המקיף, זה ה... מה שמעבר, עוד זה כביכול משהו אחד פרטי. אז מה חוזר מפלשת? מה שחוזר מפלשת זה קופסת עץ. שציפו אותה בזהב ושווי של כמעט מיליארד שקל. במשקל של טונות על גבי טונות. בסדר, רק בשביל להסביר למי שלא מבין כמה קופסת חשובה. מה שחשוב הקופסה הזאת? בקופסה הזאת לא לוקחת לנו שום דבר, היא רק נותנת לנו. היא רק מאפשרת לנו לא להתבלבל, לא לסכם את המפגש באופן פיזי. לא ליצור את המפגש דרך החושים. יש פה משהו הרבה 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 יותר גדול. מורה. מורה. מה זה מורה? מורה זה הכרת הפער. יום יבוא וקרוב הוא בעזרת השם. תחליט עם מי את מתחתנת. אז איך תדעי? הרבה בחורים נחמדים וטובים. יש כמה פרמטרים. נכון? צריכה להיות התאמה שכלית. פחות או יותר, נראה הגיוני. צריך להיות איזה סוג של אהבה, פחות או יותר, יש מה לדבר. צריך שתהיה אמונה בקשר. להאמין, להרגיש בלב, שאנחנו מאמינים, שזה 40 נקודות יצירת הבנן. וצריך שיהיה עוד משהו, צריך שיהיה מורה. מה זה מורה? לא שיהיה מפחיד עם נבוטות, לא לזה אני מתכוון כמו זאת. מורה זה מישהו שאת מרגישה, את לא תתחתני עם הרב זצ"ל, את יודעת? אהב כי הוא זצ"ל. יש עוד כמה סיבות. גם אם הוא יהיה הרב זצ"ל עוד 100 שנה, בינתיים הוא יהיה בחור צעיר, זה תחילת דרכו. עם כמה דברים שהוא צריך לתקן, הוא יהיה בן אדם נחמד, נורמלי. אבל כלפיו, בעזרת השם, יש מורה. מה זה מורה? מורה זה להסתכל על מישהו, זה נדיר, ולהגיד, הוא גדול עליי. להגיד, מי זה מי שאני מתחתן איתה? מי שאני מתחתן איתה זה שורש נשמתי. מי שאני מתחתן איתה אישה רגילה, עם טעויות, חולשות, מעלות. אבל בשבילי, משהו אחר לגמרי, כמו שדיברנו על אימא, אתם זוכרות עם שמואל ואלי. זה מורה. מורה זה נראית רוממות, אני מתכוון. מי שמתחתנים איתו חייבים להרגיש שזה משהו מאוד עמום, משהו מאוד מסתר. שכן, יש פה איזה משהו, סגב, אפשר לקרוא לזה סגב. יש פה משהו שהוא בא מעולם אחר, יש פה משהו שהוא גדול עליי, כן. לא מתחתנים עם מי שאין איזה הרגשה שהוא גדול עליי. למה הוא חושב שאני גדולה עליו? זה כרבה שלו, שהוא עושה את הרשמות שלו. אבל יש פה משהו מעבר, וזה מה שרבי יצחק נפחא אומר, שומע בשירת הפרות. מה כל כך לחוץ להחזיר את הקופסה הזאת? כשמחזירים את הקופסה הזאת, אז מספרים סיפור אחרת לגמרי. הפרות בעצם מלמדות אותן, זה שהפרות חוזרות, הן חוזרות דוח, הן זוכרות במסילה, ולא נעו ימין ושמאל, נגד כל הניסיונות של הפלישתים, לגרום להם לעשות זיגזגים, נגד העגלה החדשה ולא עלה להם עול, והעגלים גויים ורוצים לנוק, והם בכל אופן הולכות דוח הפרות האלה. אז מה הוא שומע שם? הוא שומע שם את הסיפור הזה, הוא שומע שיר שהוא מחבר, גם הוא מחבר, זה לא שהפרות שרו, גם את משתתו. לפרות לא נהיה פתאום תווה קול בגרון שלהם והם התחילו לשיר ללללה. הם פה הולך וגר, אבל מי שקורא את הפרק הזה טוב, אז גם אתם צריכות. אם תקראו את הפרק הטוב הזה, אז כל אחד תשמע שיר שיתנסח במילים שלה. ואתם יודעות שכתוב בפסוקים, בואו נסתכל כי אנחנו מסיימים את זה, מה עשו עם המתנות האלה של הפלישתים? ואלה תחורי הזהב אשר השאירו פלישתים, אשם לאבנאי, לאשדוד אחד, לעזה אחד, לאשקלון אחד, לגת אחד, לעקרון אחד. כתוב בפסוק י"ח אשר הניחו עליה את אהרון עד היום הזה. עד היום הזה הפשט הוא וזה גם מה שהגמרא פסקה להלכה, שהמתנה הזאת בתוך קודש הקודשים היה את אהרון עם הלוחות, היה את מטה אהרון שפרח, היה את צלצלת המן, את ספר התורה שמושב את המתנה הזאת, את חורי הזהב ועכברי הזהב. זה נשאר קבוע בקודש הקודשים לנצח. למה? כי צריך לשמוע את השירה של הפרות בשביל להיכנס לקודש הקודשים. בשביל להבין מה זה תורה, צריך לשמוע את השירה שמתפשת פה. בסדר, עד כאן. שאלות? הכל מובן לחלוטין. הכל ברור? אנחנו ממשיכים בפסוקים.
שאלה.
כן.
כאילו לא בשמיים, כן, אנחנו כן, אדם כן בסוף כן צריך לדעת שהתורה היא הישגית והוא מסוגל לקחת. אז זה לא סותר את זה.
לא הבנתי.
בגלל שהרב אמר שאנחנו, את כל העניין של המרחק, שכאילו גם הכהן הוא לא ראה את התורה, כאילו את הלוחות.
אבל המרחק הזה הוא בגלל סמך ניסיתי לומר. המרחק הזה אומר שאנחנו מחוברים לגמרי. להפך, אם לא היה מרחק, אנחנו מחוברים רק באופן קיצוני. המרחק הזה, הקופסה הזאת, הארון האלה, באים להסביר לנו שהקרבה היא לא בגלל הקרבה הפיזית. אנחנו תורה לא בגלל שאנחנו שומרים את התורה, ולא בגלל שאנחנו לומדים אותה. בטח שנשמור אותה, זה הפוך. בגלל שאנחנו תורה, לכן אנחנו מקיימים את המצוות, לכן אנחנו לומדים. הקופסה הזאת, הריחוק הזה, יוצר בי הכרח להבין ולהתבונן מה זה באמת. מה זה באמת, זה לא דבר שאפשר לגעת בו. לא בגלל המגבלות שלנו, לא בגלל שזה לא הישגי. לא בגלל שאני לא, שלהפך, להפך. כי דבר שאפשר לגעת בו, נגעתם פעם במשהו? אני נגעתי בשולחן. אני לא השולחן. יש את השולחן ויש אותי ונגעתי. זה מה שעשיתי. אני לא זה. התורה היא לא תפקודית. התורה היא לא... היא לא רק, היא גם. היא לא רק אומרת לך מה לעשות. בסוף יש לזה הרבה השלכות, מה לעשות? אבל התורה זה את, התורה מספרת שאת. והאת הזה זה לא משפט, אני יכול להגיד ממני. התורה זה משהו שהוא יותר גדול מכל החושים שלך, ומכל... זה את, זה הנשמה שלך, התורה זה הנשמה שלך. איזה משפט זה? זה משפט שהרבה פעמים את לא מרגישה אותו. אבל אתם זוכרות שעברתם קצת בחיים. עברתם 2000 שנה בגלות האחרונה, למשל. ומה לא עשו בשביל שלא תהיי פה? 2000 שנה לפחות, בכל גלות שלא היו אבותייך, מה הם לא עשו שם בשביל שלא תמשיכי? כולם התפרקו מזמן מזמן. כל העמים והלאומים והתרבויות והשפות, ואלה שהלך להם, ואלה שהיו מוצלחים, והיה להם לייקים, והיו פופולריות, הכל נרקב, נעלם, התפרק. ורק דבר אחד נשאר. מה נשאר? התורה הזאת. אנחנו קיבלנו אותה לפני 3,330 ו... שש שנים כמעט. ולפני 3,336 שנה לא היה נח, לא היה קו חוף שנראה כמו שהוא נראה היום. לא היה סלע שלא נשחק בצורה מאוד רצינית. אמרתי לכם, לא היה, אין שפה שמדברים בכדור הארץ שדיברו אותה. אין המונים, מואבים, אדומים, אפילו יוונים שלא היו, אז היו הרבה אחרי זה, זה לא היוונים האלה. לא רומים, זה לא איטלקים, הכל השתנה. אין אף דת שממשיך, הכל השתנה. חוץ מזה שאנחנו ממשיכים התורה, משהו מטורף כזה. מה קיבלה סבתא של סבתא של סבתא של סבתא שלך בתמורה לזה ששמרה את המצוות? מה היה השכר שלהם? פוגרומים, פרעות. פוגרום היה גם לנו בשמחת תורה. אבל האריה, גור יהודה, יצא לשאוג ולנקום. שם אף אחד לא נקם. מפוגרום הם ברחו לעיירה אחרת וחיכו עוד כמה שנים עד שהפוגרום הגיע להם לעיירה אחרת. פוגרום, גירושים, עלילות דם, עשה אצלם. בתור מנה האחרונה קיבלנו שואה. למה שילדה יהודיה תמשיך לשמור תורה מצוות? למה? מה היא קיבלה מזה? במשך 2000 שנה בגלות היה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. מה זה שווה? כשמגיעים לארץ ישראל, לומדים תורה בעומק, בגלים, שזה עמוק. ויש פריחה, יש כל הדברים. בגלות הם היו עלובי חיים, עניים, נרדפים, עם טלאים ועם גטאות. מה לא עשו להם? תמיד הם היו מיעוט, בזוי, דימים, עמדי הקרוב המוסלמים. עשו תחרות האסלאם והנצרות, מי יותר פוגע בנו. אמרתי לכם, מה שהיה בשמחת תורה היה פעם בשנתיים שלוש. מי בא להציל אותם? מי קפץ עם הנשק להציל את האנשים בבארי? אף אחד, אף אחד. היינו כצאן לטבח יובל, להרוג ולהבל ולמכה וחרפה, ובכל זאת שמחה לא שכחנו. יש משהו בתורה הזאת מטורף כזה. אנחנו לא עוזבים אותה. לא עוזבים אותה, היא לא נשמעת מזו. יש משהו בעם ישראל. לפעמים יש לך חשק, לפעמים אין לך חשק, לפעמים זה נראה לך קל, לפעמים זה נראה קשה, לפעמים זה נראה הרבה יותר קשה, זה נראה לא הגיוני. במצטבר, לא עוזבים את התורה הזאת. משהו גורם לעוד ועוד ועוד חברצים. לקחת אחד, לא עושים את זה בגלל ההורים. איך אנחנו יודעים שלא עושים את זה בגלל הכל מהגלל ההורים? כי כל התרבויות קרסו אלפי פעמים מאז. הכל קרס, לא נשאר שום דבר. ולא מהאשור, ולא מנינווה, ולא מהרם, ולא מרומי, ולא מהאלים, כלום. כל מה שעבר מסורת מזמן התפורר. אנחנו רק סבנו נהרות של דם ודמעות. ובסוף, את יושבת פה. מאחורי כל אחת יש שושלת של מאות ואלפי דורות. שאמרו לאלוקים לא נוותר, היה להם יצרים רעים, לא תמיד הם הבינו, היה להם קשה, היה להם נפילות, היה להם משברים. משהו כל אחד אמר, אני הולך על זה, אני הולך על זה. לא תמיד ידעו ללמוד אמונה, ולא תמיד ידעו להגיד מילים גדולות. מה שהיה הרבה יותר גדול מכל המילים. זה איכשהו עם ישראל בסוף אומר, אני תורה. אני תורה. לא תמיד, לפעמים זה הולך בקלות, לפעמים זה לא הולך בקלות. יש מדי פעם משברים כאלה שנראה כאילו זהו, אין יותר דתיים. אני חוזר בן גוריון פעם שנייה היום, שארגנו פגישה בין בן גוריון לחזון איש, פגישה מפורסמת. החזון איש רצה לשכנע את בן גוריון שבחורי ישיבה לא התגייסו לצבא, אז היה חסר המון חיילים. ואי אפשר לשכנע את בן גוריון, בן גוריון היה אדם קשה. מי שלא חשב כמוהו היה יורה עליו בתותחים. אז הם שלחו אותו לאיזה בית של איזה זקן בבני ברק. וגם הוא סתם, אין סיכוי. בן גוריון יוצא מהפגישה ואומר, ויתרתי לו. הסכמתי שבחורי ישיבה ידחו את הגיוס. אז כולם היו באלף. מה פתאום, ויתרת לו? אתה לא מוותר? איך ויתרת לו? אז מה אמר דוד בן גוריון? הוא אמר, עוד מעט לא יהיו, הם נגמרים. עוד מעט לא יהיו. מקום המדינה התחושה הייתה שעוד מעט לא יהיו. מה לא יהיו? בחורי ישיבות לא נגמר. סיפור נגמר. כמעט לא יהיו. ולהפתעתנו הרבה הם לא נגמרו. הם לא נגמרו. ממש לא. יש תחושות כאלה פה. בשיר המתמיד של ביאליק. איך נפתח השיר? כולם לקח הרוח, כולם נסעו, רק אנוכי נותרתי לבדי בבית המדרש. ככה ביאליק חשב, שהוא האחרון שנותר. בסוף גם הוא עזב. אבל התברר שבית המדרש לא התפורר. אנחנו בפריחה מטורפת, מספרית שלא הייתה כמוה אולי אלפי שנים. לא מודדים דברות מספרית. אז יש משהו בתורה שנכנס לנו עמוק עמוק ללב מעל הבחירה שלנו. היא אנחנו, אני לא יודע מה להגיד, היא אנחנו. את לא חומשים, את לא מאור של פרה. משהו עמוק עמוק, הרבה מעבר לכל תודעה, לכל הבנה, לכל החלטה. והרגעים, הנצח בנוי מדקות מאוד קטנות, אתם יודעות? או הדבר הזה, מה יותר גדול, אתם או הדבר הזה? זה לא שאלה שצריך לתת לה תשובה, כן? הנה, אני מקרב את הדבר הזה לפה. אני לא רואה אתכם. איך יכול להיות? אולי זה יותר גדול מכם. אז מה, אני משאל שככה לחווים את החיים. כל רגע את מרגישה רק רגע. כל שנייה את מרגישה רק שנייה. וכל שנייה מסתירה את הנצח. כשמשהו נדבק לך, עכשיו את דואגת, עכשיו את עצובה, עכשיו את רעבה, עכשיו את עייפה, עכשיו את מבולבלת, עכשיו מגרד לך באוזן. עכשיו! אנחנו עסוקים כל רגע רק ברגע החולף. חלקים מאיתנו עסוקים רק ברגע. ומה יהיה? ויש לנו תקשורת שצריכה לדווח מה קרה בסקר האחרון, מה הוא אמר, איך הוא העלי, ולא נכון, והוא נשך. אבל אנחנו לא חיים רק את הרגע. בחוויה, ברגע יש רצונות, אנחנו חיים את הרגע. אנחנו חיים דברים הרבה יותר עליונים. ובכל הדורות היו, אחרת לא היית יושבת פה, אחרת מזמן היית. בלולה באין סוף גויים ולאומים. אז אימא שלך עשתה את זה לפני 25 שנה, וסבתא לפני 50 שנה, ולפני 100 ו-200 ו-300 ו-700 ו-1000 ו-2600 ו-3000. כל הזמן. היה קשה, לפעמים היה טוב. ובחרנו בתורה. משהו, הבנו אותה, הכרנו אותה. אז לא, תגידו לדוד בן גוריון שהוא התבלבל. שבוע האחרון פגשתי שני אנשים. עם כיפה, אחד בחור מקיבוץ ניר עוז, ניר עוז, כך קוראים לזה, שאח שלו חטוף. הוא אומר, אני רוצה לעשות כל מיני דברים איתי. יש לו כיפה כזאת, ענקית כזאת, עם זקן, סטיות בחוץ. אני אומר לו, איך עזרת בתשובה? הוא אומר, אני לא מכיר את הרבנים, אני לא יודע כלום, אני לא, באמת לא מכיר. אומר לך זאת, שאומר, התורה קרה לי. אז נפגשתי אחרי כמה ימים עם תת אלוף מאוד מאוד בכיר בצה"ל. הוא נפגש איתנו, הוא רוצה לגייס בחורים, יש מצוקת גיוס מהמכינות, מהישיבות. אז יש איגוד ראשי הישיבות הגבוהות, אז הוא בא להיפגש איתנו. אז הוא אומר לנו, אל תראו שאני עם כיפה, אני לא מבין כלום. אין לי שום מושג מה זה מכינות. אז אמרתי, אבל אתה עם כיפה? הוא אומר, לא, לא, אני גר מושב חילוני, אשתי חילוניה. הוא אומר, אבל אתה עם כיפה? הוא אומר, לפני 15 שנה חזרה בתשובה, אני לא מבין כלום. אמרתי, אולי למה חזרה בתשובה? אז הוא אומר, מה אני יכול לעשות? תורה. אז אין להם כותרות. בחור מהישיבה נהיה קצין בשריון, והוא החליט להתחתן עם קצינת קשר בגדוד. אז הם, אני ערכתי להם את החופה, הם באו לבקר אצלי. כאילו להתכונן לחתונה, היא בחורה דוסית. גדלה בית שמגדיר עצמו מאוד מאוד חילוני. בחורה דוסית, אז אמרתי לה, איך, תספרי לי איך עזר בתשובה. אז היא אמרה לי, בבד אחד. בבד אחד, בדיוק באותם ימים היינו באיזה סדרת פגישות עם הרמטכ"ל על, על יחידות מעורבות בצבא, ובבד אחד אמרו, זה המקום הכי גרוע, זה המקום הכי, בית ספר קצינות. מאוד הופתעתי שאומרת שחזר בתשובה. אמרתי לה, איך חזר בתשובה בבד אחד? אז היא אמרה, איך אפשר לא לחזור בתשובה בבד אחד? עד היום לא שאלתי אותה מה, מה הכוונה. בסדר, אני לא אביא לכם שלוש מקרים, אבל תורה חוזרת ללומדיה. מכפישים, מלכלכים, מבזים, משמיצים, מעליבים, מדי פעם מוצאים איזה טמבל אחד שיש לו כיפה על הראש וגם מחלל את השם של כל הדתיים. וזה לא עוזר. זה לא עוזר, עם ישראל זה תורה. אז יש לפעמים כמה שנים קשות, יש לפעמים משברים, שינויים היסטוריים, לוקח זמן, אבל זה לא עוזר. כי אנחנו תורה. אז אם עולם התורה יתנהג לא יפה, אז הדרך תהיה יותר ארוכה. אבל איתי, אם התורה, עולם התורה יתנהג יותר יפה, אז יהיה פחות דם, יזע ודמעות. הדרך תהיה יותר טובה. אבל עם ישראל חוזר לתורה. בקיבוץ עין גדי, היה מישהו שרצה לתרום בית כנסת על חשבונו. מיליון, והקיבוץ לא הסכים. אז העלו לרעיון, שמעתי ברדיו. היו לרעיון את חבר המזכירות, אחד המתנגדים. אז הוא אומר לו, מה אכפת לך שזה קיבוץ? מה מישהו רוצה? מה אכפת? מה אמרת דווקא? מה מפריע לך? אז הוא אומר, אם היה רוצה לבנות בכנסת, הייתי מסכים. אבל הוא מוכן לבנות בכנסת בגלל שהוא בונה גם מקווה. בלי מקווה, הוא לא מסכים לבנות בכנסת. אז הוא אמר לו, מה אכפת לך? הוא אומר, אני יודע איך הם רוצים. הוא רוצה מקווה, הוא רוצה שנחזור בתשובה. לא סתם, הוא רוצה שנחזור בתשובה. אז הוא אומר, מה אכפת? הוא אומר, תשמעו, אני יודע. אני יודע שכל המדינה הולכת להיות תורה, אני מבין שכולם הולכים להיות יראי שמיים. תן לי את עין גדי, קיבוץ קטן, את כמה שנים שנשארו לי. אז זה לא הוכחה לכל דבר הסיפורים הקטנים שלי, נכון? גם לא תכננתי אותם, אתם יודעות. לא תמיד הם הולכים את השיעורים. אבל זה מה שכתוב בפסוקים. כתוב בפסוקים שבהר סיני, קראתם פרשת שבוע? ראיתם את הקולות? בטח שכן. לא בעיניים האלה. אם לא הייתם רואים את הקולות, לא הייתם פה. זה משהו לא מובן, זה לא תמיד הולך, לא תמיד יש רייטינג. אתם רואים שאנחנו בוזזים את הקופה הציבורית, המשתמטים שבוזזים, איך אומרים, אני לא זוכר. יש כל מיני כיסוחים, ולפעמים אנחנו מתנהגים לא יפה, אז יש גם סיבות לביקורת נגידו בצדק, אבל זה לא משנה. ישראל זה תורה, לפעמים קוראים משברים כאלה. עידן של תמורות, הכל משתנה, אז זה מבלבל קצת. אם לוקחים כדורגל, נותנים לו בעיטה, למעלה, 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 הוא עף למעלה, 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 ומה יקרה? יכול להיות שעוף לאטמוספירה, לחלל החיצון, או שישאר שם קבוע תמיד. הוא יחזור. הוא יחזור. לפעמים נותנים לנו בעיטה. אנחנו חוזרים הביתה. צריך הרבה עבודה כדי להראות את פעני היפות של התורה. שתהיה תורת חסד, תורה שמקדש שם שמיים, תורה שמאירה. אבל אי אפשר לעצור את זה. אי אפשר. וגם לא כדאי. ישראל בורא את אחד הם, זה נכון בדורות שאפשר לראות זה ברור, זה נכון בדורות שאי אפשר לראות זה. בבית של סבתא, של סבתא, של סבתא שלך, לא היה חמץ בפסח, את יודעת? ימות העולם לא היה חמץ בפסח. בלי שוטר, בלי עיתונות, בלי פרקליטות, הם מאמינות. בלי שומרי סף. לא היה חמץ בפסח, ימות העולם. בבית, איזה סבתא שלך לא היה בדורות. כי כך כתוב בתורה. ימות העולם היא לא רואה שמרה חמץ בפסח. לא, מה היא קיבלה זה בתמורה? מה? אתם יודעות מה זה לשמור הלכה בגלות? לאכול עוף כשר. את עכשיו, מה את עושה בשביל לאכול עוף כשר? מה מסירות הנפש שלך? מה את משקיעה בשביל לאכול עוף כשר? את לא יכולה לאכול עוף לא כשר. אין פה. אין לך כמעט איפה להשיג עוף לא כשר. מה אכפת לך עוף כשר? בגלות היו משיגים עוף אחד לשבת. ואז פתאום כשאמא הייתה פושטת, מולחת, פתאום הייתה רואה שהכנף שבועה, וזה הייתה נכנס ללחץ, ואומרת לידה שלקחי לרב, והרב היה אומר טרף, ואין אוף לשבת. אין אוף לשבת. מישהו סיפר לי שהוא היה בבד אחד, הנה עוד סיפור אחד. הם עשו תרגיל מאוד קשה, ירד גשם, והיה קר, ומה לא. ואין להם כוח. ואז מפקד צרח עליהם, הוא אמר להם, טוב, לא לחזור על כל מה שאומר שמיים, הוא אמר להם, סבתא של סבתא שלך טבלה בחורף בנערות של קרח. אתם יודעות איזה מקוואות היה בפולין וברוסיה? בחורף לא היה ג'קוזי שם. התקלקל החימום בוולגה. כל אישה ישראלית טבלה בקרח. או בג'ונגל, או אני לא יודע מה. ככה עם ישראל שם אותו. היום מה הבעיה לשמור טובה? מה הסיפור היום? מה זה לאכול כשר? מה? היום בשביל לאכול מדינת ישראל לא כשר, אדם צריך מאוד מאוד להתאמץ. כל החנויות, כל הסופרים, כל השבועים, הכל כשר. הכל כשר, אלא איזה כשרות, כתחיל בדיעבד, כן? זה שאנחנו שמרנו את ההלכה, אלפיים שנה, זה אלפיים שנה. אבל אלפיים שנה האחרונות, זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס. לא לעבוד בשבת, מפטרים אותך. זה לא אחרי יום, תקראו סיפורים על יהודי אמריקה, ולפני 60-70 שנה. זורקים אותו, מי זורקים אותו? אז אין לו מה לאכול. איך הם עשו את זה? עם ישראל ותורה, נכון, היה יצר רע והיה קשה, וזה לא מתאים לי, וזה לא מדבר אליי, ומי אמר, ואולי לא, ואולי כן. אז אי אפשר לגעת בתורה. אבל, את תורה. את משהו שאת לא יכולה לגעת בו. את משהו שאת לא יכולה להסביר אותו. אם את לא יכולה להסביר משהו, סימן שאת לא יודעת, נכון? אם אומרים לך, את במבחן בחשבון, ואומרים לך, זווית A, זווית B, מצא את שיעור קודקודי C, אז את אומרת למועד, שמי אני יודעת, אני לא יכולה להסביר. אז מה היא תגיד לך? מה? אם את לא יודעת להסביר, אומרים, אני מתאפק לא לעשות את הקול של המורה, סימן שאת לא יודעת, נכון? ממש חמודה היא תגיד חככה גם בסוף. תעשה לך כזה X אדום. כנראה זה נכון מתמטיקה. אם את לא יודעת להסביר, כנראה את לא יודעת. אבל מה זה לא נכון? באמונה שלך. בעירת שמיים שלך. את לא יודעת להסביר. את יכולה להסביר באופן חלקי. זה הרבה יותר גדול מכל מה שתסבירי. זה מה שאת לא יכולה לגעת בו. לא לגעת בו עם השכל שלך. כי זה הרבה יותר עמוק מלגעת בו. כי זה את. כמו שאת לא יכולה להסביר. מה זה הלב שלך? לא בגלל שאין לך לב. זה שהוא הרבה יותר גדול ממילי ומכתב. אז זה התפקיד של אהרון. אהרון זה להגיד, יש לכם משהו שאתם לא... אל תנסו לראות אותו, זה קטן. זה מבלבל. אל תנסו. כמו בית המקדש, אל תנסו לראות... נעלה עליו כשיבואו נביאים, כשיבואו... רבנות הראשית, כשיבואו... אז נעלה, אבל לא לבד. יש פה משהו גדול עלינו. זה בתוכנו, זה הזכות שלנו, שמשהו פה גדול עלינו. נסגר, נסגר, נערץ, כל טוב.